אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ליכוד.
היי.
היי.
שלום וברכה.
מה נשמע?
תקופה מורכבת, לא פשוטה, גם מבחינת הקואליציה, גם מבחינת הליכוד. אנחנו נצטרך להיות חכמים ויצירתיים כדי לעבור אותה בהצלחה.
איפה תהיתם?
אני חושב שהטעות המרכזית שלנו, ואמרתי את זה באינספור מקומות, שדיברנו הרבה יותר ממה שעשינו. זו הביקורת שלי כלפי עצמנו כולנו, כולל אני, יחד עם כל חבריי לקואליציה, הרבנו בדיבורים, הפחתנו במעשים, והמתכונת הנכונה להצליח בכל פעילות כזו או אחרת, ובטח בניהול המדינה, זה להרבות במעשים במקום להרבות בדיבורים.
איפה? איפה תהיתם? מה אמרתם? מה התחייבתם ולא עשיתם?
כשאתה רוצה לקדם רפורמה כזו משמעותית וכזו היסטורית, אתה לא צריך לעשות את זה עם אצבע בעין ליריב הפוליטי שלך. אתה לא צריך לעשות את זה באופן כזה שאתה אומר לו, אני דורס אותך, אני משפיל אותך ואני מנצח אותך. כי אז המהות של העניין, שזו רפורמה חשובה, שיש בה עקרונות חשובים, שמדברים על גיוון במערכת המשפט, שמדברים על איזון במערכת המשפט, הופכת להיות כמו סוג של נקם כלפי המפסידים בבחירות, ואז אנחנו רואים מאות אלפי ועשרות אלפי אנשים יוצאים לרחובות ולהפגין. לכן אני אומר, הגישה והשיטה שאנחנו נקטנו בתחילת הדרך היא לא הגישה הנכונה. איך אומרים, עוד לא מאוחר לתקן. אני מאוד מקווה שגם השותפות הקואליציוניות שלנו, שעכשיו קצת אולי במקרה שותפה אחת,
נדבר על בן גביר, אנחנו נדבר עליו תכף,
שמערערת טיפה את היציבות, התעשתו, כי יש לנו הרבה מה לעשות ואפשר גם לעשות.
תראה, אמרת פה דברים שלא כולם אומרים. אתה מסביר לנו מה שהצד השני מנסה להסביר לכם הרבה זמן, ואתה הנה אומר את זה כאן בשידור. אבל יחד עם זה אני רוצה להבין, כשאתה אומר את זה ומי שאמרת את זה, מה היה צריך לעשות? לקחת את גנץ ולהגיד לו, אדוני, בוא נשב ביחד, בוא נקבל החלטות ביחד, כי אתה אומר בעצמך, וגם לפיד אומר, צריך לעשות שינויים במערכת הזאת, במערכת המשפטית, אבל לא כפי שאתם עושים אותה.
אז קודם כל, לצערי הרב, נכון להיום, אנחנו לא מוצאים פרטנרים שמעוניינים להגיע איתנו להסכמות.
למה גנץ יושב איתכם ואתם אומרים, יש התקדמות?
הוא אכן יושב, אבל ההתקדמות היא לא באמת התקדמות. צריך להגיד את האמת, גם בעניין הזה אין התקדמות ממשית. אבל אני אומר בצורה באמת כנה.
אבל אתם כבר שלושה שבועות.
כן, יושבים, מנסים, אבל עדיין אנחנו לא רואים שיש התקרבות למשהו ריאלי שאפשר לקדם אותו.
אבל אתמול היה כתוב בעיתון, ידיעה מבית הנשיא, ישנה התקרבות מסוימת.
אוקיי.
במה ההתקרבות?
אינני יודע לומר. אני
עד כדי כך?
א', לא יושב בשיחות בבית הנשיא.
בוא, אבל אתה יושב במרכז העניינים.
אבל האינפורמציה שאני מקבל, זה לא התקדמות ממשית. זו התקדמות מסוימת, כפי שהגדירו אותה באמת, התקדמות מסוימת. אבל בסוף תראו, אני רוצה להגיד משהו אחר, וזה באמת המסר שאני רוצה להעביר כאן היום. אנחנו היינו באופוזיציה במשך שנה וחצי. מה שהביא אותנו חזרה להנהגת המדינה, זו הייתה התנהלות אגרסיבית, ואפילו אלימה של הקואליציה היוצאת, של האופוזיציה די היום. הם דרסו אותנו, הם השפילו אותנו. מה זה עשה? המחנה שלנו קם בכל עוצמתו,
רוצה נקם,
ובבחירות,
רוצה נקם.
רגע, אבל ובבחירות עזר לנו לנצח, משום שבאמת אחוזי ההצבעה בימין היו חסרי תקדים. השמאל, כשהקים בפעם הקודמת ממשלה מאוד קשה לעיכול, יחד עם מנסור אבס ועוד כמה חברים, ירד במנדטים שלו, וכך ניצחנו את הבחירות. מה שאנחנו כרגע עושים, בוא נגיד את האמת, את בדיוק הדבר שהם עשו, וזה גם מה שיכול להביא לנפילתנו. הגישה הזאת שאנחנו מאמצים כפי שהייתה שלהם, שהיא גישה פסולה וגם פסלנו אותה בזמן אמת, היא גישה שתכשיל אותנו בקדנציה הזאת ולא תיתן לנו להישאר שוב בהנהגת המדינה. ואני פה להגיד דבר אחד, אידיאולוגיה אנחנו לא מבטרים. על דרך ומה שאנחנו מאמינים בה, אנחנו לא מבטרים. אנחנו נעשה רפורמה משפטית. אנחנו נמשול בנגב ובגליל. אנחנו נהיה חזקים מול אויבינו. אנחנו נפחית את יוקר המחיה. אבל בוא נעשה את זה בגישה הנכונה.
מיקי.
נעשה את זה בממלכתיות, בכבוד ובהערכה לכולם, מבין לנסות להשפיל או להראות, הנה, הבסנו אתכם או ניצחנו אתכם. זו לא הדרך לנצח, זו לא הדרך להביא הישגים.
מיקי, היו לכם כמה דגלים במרוץ לבחירות. דגל אחד היה לכם, ביטחון אישי. תגיד, יש לנו ביטחון אישי? כל יום נרצח בן אדם, שניים, בן אדם, שניים, כל יום.
טוב, קודם כל, בעניין הזה יש לזה תשובה מאוד פשוטה.
רגע, שנייה.
אני אבנה אחד אחד, בשמחה. אוקיי, אז בנושא הזה אני קודם כל אומר, אנחנו 4 חודשים.
נו, אז?
עוד לא העברנו את התקציב הראשון.
נכון.
הוספנו להתאמר בן כביר 9 מיליארד שקל למשרד הביטחון לאומי. הכסף הזה יהיה ממשי אחרי שהתקציב יעבור. אני מניח שמשהו יעשה בכסף הזה, כי זו התוכנית שלו. זה הקמת המשמר הלאומי שמאוד נחוץ. זה הכפלת הכוחות בתוך המשטרה בכל המקומות. זה תגבור כוחות בנגב ובגליל, ואז אנחנו נראה מצב שונה. את זה אפשר לעשות אחרי שיש אישור תקציב. מי שחושב שדברים כאלה קורים, בין רגע, אז הוא מטעה. אבל כן, יש כוונה, יש רצון, ויש נחישות לעשות את הדברים האלו, אבל אלו תהליכים שלוקחים זמן, זה לא קורה בין רגע.
טוב, עכשיו בוא ניגש לנושא שמסתבר, באופן טבעי הוא הכי חשוב. יוקר המחיה.
נכון, זה הכי חשוב היום.
עליות המחירים. אני מראה לך, תראה כותרת בגלובס של אתמול. מה אומרת הכותרת הזאת? מה שכל בן אדם שהולך למכולת, הולך עם דמעות. לא לכולם יש כסף.
נורא קשה היום.
מי יבלום את גל עליות המחירים?
יש לזה תשובה גם
פשוט. ואתה שומע את ראשי החברות הגדולות, ששמים לנו את האצבע בעין, וכמעט כל רביעי וחמישי מעלות מחירים.
נכון.
אתם אמרתם, אנחנו נביא יבוא מקביל, אנחנו נעשה את המצב יותר טוב לאזרחים, בינתיים הקוטג' עולה ב-20%.
יש 3 פרמטרים שבאמצעותם אפשר להוריד את יוקר המחיה. פרמטר ראשון, והוא חשוב מאוד, זה כמובן הפחתת מכסים והקלות במיסוי. פרמטר שני, זה כמובן...
מי בא מה להתחיל עם זה?
נכון, ואנחנו צריכים להמשיך ולהעצים את זה. פרמטר שני, זה כמובן פתיחת השוק לתחרות באופן שאנחנו לא נגביל את היבוא, הרי כשאנחנו רוצים לפתוח את היבוא, באים החקלאים המקומיים בצדק, אגב, אומרים, אדוני, אתם הורסים פה את השוק המקומי, אבל מה קורה בפועל? החקלאי מוכר את זה בשקל, אבל הרשת שמה את זה על המדף ב-20 שקל. ואז אתה מבין שהחקלאי הוא לא הבעיה, דווקא החקלאי הוא הפתרון. אבל אם אנחנו נפתח את התחרות באופן יותר דרמטי, אין ספק שזה יקל.
משהו,
אבל הדבר אבל השלישי...
משהו פה לא מסתדר
רגע,
לי.
רגע, אבל יש את הדבר השלישי, שאולי הוא החשוב ביותר מכולם.
כן.
זה לעצור את החזירות של הרשתות ושל המשווקים. צריך לומר את האמת, יש היום חזירות יתר, אין לזה הגדרה אחרת, מצד המשווקים ומצד הספקים, וזה קורה לצערי באופן סיסטמטי הרבה מאוד זמן. עכשיו תראו, נכון, אנחנו מפלגת הליכוד, אנחנו דוגלים בכלכלה חופשית, אנחנו דוגלים בעקרונות הליברליים, אבל כשאנחנו רואים שההתנהלות הזו היא הפכה להיות שיטה, ואנשים פה הופכים להיות הרבה יותר עניים, בזמן שהעשירים הופכים להיות יותר מדי, יותר, לא יותר מדי, זה בסדר להיות עשיר, אבל יותר עשירים בפער גדול, אנחנו צריכים לעשות את התיקון, ואם צריך,
אמרת...
אנחנו נלך למקומות שלא היינו בהם בעבר, כולל הכלה.
אתה תכף תגיד לי מה היו המקומות אליהם אתם תלכו, אבל אני רוצה להגיד לך, משהו לא מסתדר לי. כל כלכלן מבין שכשבן אדם מרוויח יותר מדי, אז אתה אמרת, החזירות שלו גדלה. אבל, כשאני מסתכל בדוחות של סופרסל, בשנת 22 היא הרוויחה 2 מיליון שקל בלבד, לעומת 393 מיליון שקל ב-21.
זה נורא קל דרך אגב לעשות את זה, כל מי שמבין טיפ-טיפה בהנהלת חשבונות יודע לסדר את המספרים האלה יפה מאוד.
זה לא חוקי דבר כזה.
אז תראו, הרי ברור
זה חברה ציבורית.
חברה
ציבורית שמסדר את המספרים,
חברה ציבורית גם שולטת בהכנסות ובהוצאות שלה, ואם היא רוצה להגביר הוצאות ב-22, סתם דוגמה, אם אתה חברה ציבורית ואתה מזהה שיש לך הכנסות גבוהות מאוד, ואני יודע שלסופרסל היו הכנסות גבוהות מאוד והן הולכות וגדלות כל השנה, אגב של כל הרשתות, לא בעיה לספק הוצאות, יש רכש שאפשר לעשות. יש הוצאות שאפשר לעשות.
משני מיליון רווח ל-393 שנה קודם?
דמיין מצב שנניח מנכ״ל סופרסל.
לא הגיוני.
לא, מאוד הגיוני. דמיין, אתה גם איש שמבין בתחום העסקי, דמיין מצב שאיש הניהול של סופרסל החליט שבשנת 2022, מאחר ויש צפי הכנסות גדול, יש צורך להגדיל את ההוצאה בהגדלת האינוונטר וההיקף של מה שנקרא ציוד וכו', ואז בעצם באופן אוטומטי אתה רואה שהרווח פוחת. אבל אם תבדוק עכשיו ב-23, אתה תראה מספרים אחרים לגמרי.
אין לזה קשר, אבל.
בהחלט שכן.
למה?
הוצאות הן באמת נשלטות על ידי החברה.
הוצאות זה סיפור אחר.
החברה מחליטה כמה כסף היא מוציאה.
הגדלת אינוונטר זה סיפור אחר. אני רוצה להבין, תראה, הרשתות האלה בעבר התנהגו אחרת. אתה רוצה שאני אזכיר לך מה היה ב-2008? ב-2008 אנשים יצאו לרחובות, צעקו, יוקר המחיה.
אנחנו לא חוקים משם. לאנשים כואבים מאוד הסיפור הזה,
והנטל... אתה תכף תסביר לי את זה. אני נורא שמח שאתה מכיר את הנושא. ואתה גם תסביר לנו, אבל יצאו אנשים לרחובות, הקימו אוהלים, אמרו לא ניתן לכם להיות חזירים, אתם תורידו את המחירים, והמחירים ירדו, לא עלו, תקופה ארוכה היה בסדר. מה שקורה כרגע, תראה, אני לא מצליח להבין וגם לזכור מתי הייתה עליית המחירים, כי היא קורית כל כך מהר, שאני לא זוכר, לפני חודש, לפני חודשיים, לפני שלושה, לפני ארבעה, תגידו, לאן אנחנו רוצים להבין את המדינה הזאת?
יש לזה הסבר, אגב, מאוד מעניין בעיניי.
נראה לך הגיוני שקולה שמיוצרת בארץ עולה 100% יותר מאשר בארצות הברית? זה מים!
100% יותר מארצות הברית ופי 3 ממה שהיא עולה ברחבי אירופה. אבל אני אגיד לך, יש לזה הסבר מאוד מעניין. מה שקרה בשנים האחרונות, וטוב שקרה, זה שההכנסה של הישראלי הממוצע עלתה. זאת אומרת, ההכנסה עלתה
לא של כולם. באופן... האינפלציה גוברת רגע, על עלייה
לפני
של המשכורות.
לפני האינפלציה. אני מדבר על העלייה שהייתה בשכר. והעלייה הייתה באמת טובה ומכובדת. מה עשו כל הגורמים שבאמת משפיעים על המשק? הם גם מעלו את המחירים בהתאם להעלאת השכר, לא כי הם רצו, פחדו להפסיד.
בצורה לא פרופורציונלית.
נכון, הם עשו את זה מתוך רצון להתאשר יותר, על חשבון מי? על חשבון הפחות עשירים. עכשיו, אנחנו לא עצרנו את זה בזמנו, גם לא היינו בממשלה בתקופה הזו, ומה שראינו שהמצב שנוצר היום הוא שהעשירים מתאשרים הרבה יותר, ואנשים דורכים במקום כשהם במעמד הביניים. ואת זה אנחנו רוצים לשנות. עכשיו, תראו, עוד דבר אחד שצריך לומר. בסופו של יום אנחנו יודעים שכל האינפלציה עם העלאות הריבית פוגעת באופן קשה ביכולת של האזרח לגמור את החודש, משום שהמשכנתה שלו עולה, ההלוואות שלו עולות, והרבה מאוד אזרחים בישראל לקחו הלוואות והתחייבויות. ולכן אי אפשר לתת לציבור פעם אחת לשאת בנטל האינפלציוני, ופעם שנייה לא לפחות לעשות מאמצים אפילו קיצוניים להפחתת המחירים ואת יוקר המחיה. אז לכן אני אומר, נכון, אנחנו ליברלים, אנחנו רוצים שוק חופשי, ואנחנו רוצים לפעול להפחתת מחירים באופן ה, בוא נגיד, האידיאלי. אבל אם לא תהיה ברירה, אני רוצה להדגיש את זה, אם לא תהיה ברירה, הממשלה תצטרך להיות אקטיבית ולהגביל את המחירים, כי אחרת
נגיע למקומות לא טובים. מתי? בעוד שנה שמחירים יעלו בעוד 400%. עכשיו.
אני מקווה שלא נצטרך לעשות את זה, מקווה שהרשתות לבד יבינו עם עצמם שהן צריכות לערוך שינוי.
מיקי, אני מחייך.
אני מאוד מקווה. הרשתות
יבינו.
אני מקווה שכן.
נו, באמת. שר הכלכלה, ניר ברקת, הודיע כי הנחה את ראש רשות התחרות לבדוק אם יש מקום לפתוח בחקירה לתיאום מחירים בשל העלאות המחירים.
זה חלק
מהצעדים. שמת לב מה שקרה שלשום? בתוך שעתיים, כל הרשתות הודיעו על עלייה. עכשיו, תסביר לי דבר אחד. איך כולם ידעו באותו יום, באותה שעה, להעלות המחירים?
שאלה מצוינת. אני חושב שמי צריך לבדוק את זה,
תאום מחירים, זאת עבירה פלילית רצינית.
נכון.
אני לא אומר שזה היה, ואני גם לא יודע אם זה היה.
צריך לבדוק את זה.
אבל זה משהו משונה, לא?
אנחנו עדים לזה אגב הרבה מאוד זמן. יש חד משמעית, איך שלא נהפוך את זה, תאום בין הרשתות, המחירים, אני לא יודע אם זה תאום בשיח ביניהם.
אתה יודע, לא צריך לעשות הרבה תאומים.
ברור,
לא, הם מעלים את המחיר,
שולחים
מישהו למקום לראות כמה עלו המחירים, והוא מתיישר.
זה מה שאני אומר, אני לא יודע אם זה תאום בשיח ביניהם, יכול להיות שזה בתאום באמת.
לא צריך, אבל זה עדיין תאום.
באמת שקורה באופן טבעי.
אבל זה עדיין תאום, לא?
אבל אין שאלה שלכולם נוח שם כרגע. המחירים כל הזמן עולים מבחינתם, אחוזי הרווח שלהם גדלים. אני תמיד הסתכלתי כמדד על אחוזי רווח. אם אחוזי הרווח הם מוגזמים, סימן שמישהו חזיר. ואת הדבר הזה הממשלה שלנו תהיה חייבת לבדוק.
אבל תראה, ברגע שהוא אומר להכין הצעת חוק לפירוק המונופולים, כך אומר שר הכלכלה, אז יש שאומרים לו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. למה? כי רשות התחרות היא גוף מקצועי עצמאי בעל שיקול דעת בהפעלת הסמכויות שלו. אז מה?
אין ספק, אין ספק.
הצעת חוק שמה? תיקח לו את הסמכות? זה קצת לא...
אין ספק שזה לא סוגיה פשוטה לפתרון, אלא אם כן נקבל החלטה, ואני מקווה שזאת תהיה גם ההחלטה, ובלבד שכמובן אולי הרשתות יתעשתו, זה תהליך של פיקוח על מחירים.
אבל...
אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אני רוצה להעביר את זה שוב, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של פיקוח על מחירים. אבל יכול להיות שזה בלתי נמנע, משום שכרגע אנחנו רואים את ההשתוללות בשוק ובמשק, ואנחנו נצטרך לעשות מעשה אקטיבי.
אחד הרפורמות שאתם דיברתם עליה, זה לאסור על יבואנים ספציפיים להפיץ מותגים של מספר חברות גדולות. שסטוביץ ועוד כל מיני, לוקחות את המותגים הכי גדולים שיש בעולם, והם היבואנים הבלעדיים. אם מנסה יבואן קטן להביא את אחד המותגים האלה, הם הורגים אותו.
נו, אז ברור שצריך לתקן את זה, כי זה לא, פוגע אבל, ביכולת שלנו לייצר פה תחרות.
אבל אתה יודע שאני אגיד לך משהו? זה מוזר לי. אתם בחוק ההסדרים הכנסתם את זה. בדקה 90 הוצאתם את זה. למה?
אז זו שאלה טובה. אני אמת לא בקי בפרט הזה ספציפית.
אבל אני בקי.
אז אני אומר לך, מה שאתה מדבר עליו הוא נורא נורא פשוט. אם אנחנו נאפשר לספקים קטנים לייבא, אז כמובן שהתחרות תגדל. וספק קטן, מהר מאוד, גם יכול להפוך להיות ספק גדול.
אבל את זה יודעים גם הספקים הגדולים, שאולי אפילו לא
בין. אז אני לא יודע מאיפה,
אולי הם אפילו לא
בין. אני לא יודע מאיפה הגיעה ההחלטה הזאת להוציא את זה מחוק ההסדרים.
נו, אז הנה אני מגלה לך.
אבל זו החלטה שגויה? זו החלטה שגויה?
אתה יודע, החלטה שגויה זה, איך אני אגיד את זה? זה יופי להגיד, אבל אתם הקואליציה.
אני אגיד לך משהו, דוד, אני חייב לומר משהו, אבל באופן אישי גם. אני גם מתוסכל מהרבה מאוד דברים, אבל בשנים בהם אני נמצא בעשייה הציבורית גיליתי
שהכל אפשרי.
לא בהכרח אתה יכול לשלוט בהכל. זאת אומרת, בעולמות התרבות
והספורט, אתם לא שלטים בפקידים, אתה אומר.
בעולמות התרבות
והספורט, שצריכים לקיים את מדיניות הממשלה.
לא, זה לא בהכרח עניין גם של פקידים. גם זה עניין של מדיניות לפעמים. בעולמות התרבות והספורט, אני יודע בדיוק לאן המדיניות שלי הולכת, ואני מממש את המדיניות שלי.
אנחנו תכף נדבר על הספורט.
טוב, אני אומר, אני מממש את המדיניות שלי בצורה מוחלטת. אין לי הפרעות. אבל בעולמות אחרים, בעולמות הכלכליים, אני יכול לתת עצה טובה. אני יכול לנסות לשכנע את הגורמים המחליטים. אני יכול להתראיין על זה כמו שאני עושה את זה אצלך, ולהגיד מה אני חושב על זה. אבל בסוף מי שמקבל את ההחלטות ונושא באחריות, זה כמובן השרים הרלוונטיים וגם הכנסת.
שמע, סיפרתי לך, הבטחת לי גם שתתערב. תגיד, איך יכול להיות שבבית חולים בינוני, שכמעט הייתי אומר נותן שירותים למיליון אנשים, כשבית החולים מבקש מכשיר שנקרא PET-CT, חיוני להצלת אדם, אין בבית חולים כזה PET-CT. ואז מסתבר שהיו כבר 3 פניות למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות סרב.
אני מכיר את הסוגיה הזאת, וגם אמרתי לך, בצורה ברורה. הנושא הזה של מכשירים רפואיים.
עכשיו זה לא עשה סרב, עשה אפילו לא יודע אולי.
אני לא יודע.
זה פקיד.
אינני יודע אם הוא יודע או לא.
שמחליט, אני אומר לך שהוא לא יודע, שמחליט שלא מתאים לו שלבית חולים אחד יהיה PET-CT, תלכו לבית חולים אחר. מה זה הדבר הזה?
אני לא חושב שההגבלה הזאת היא טובה והיא תורמת משהו, כי בסוף אנחנו בעצם מנציחים את הכוח של קופות החולים, במקום לייצר...
לא, קופות חולים מבקשת ממשרד הבריאות, משרד הבריאות לא מאשר לה.
אני אומר, בסוף קופות החולים כן היו רוצות שהמכשירים יהיו במקומות ספציפיים שנוחים להם. אני רוצה שהמכשירים יהיו במקומות שנוחים לציבור. זאת אומרת שבכל אזור טריטוריאלי מסוים, שיהיו את כל הבדיקות. ככה אגב מצמצמים פערים בכל מה שקשור לרפואה.
לא אתם, לא קודמכם.
אז אני אומר, אני אגיד לך משהו, דוד, למה אני שמח שאני באתי להתראיין פה היום? אני מקבל להראות על נושאים כלכליים שאני לא אמון עליהם, אני מקבל להראות על נושאים בריאותיים שאני לא אמון עליהם, וכשנדבר על הנושאים של תרבות וספורט, אתה יודע מה אתה תגלה? שהכל שם, ברוך השם, טפו, 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 סליחה שאני עושה
זה השארתי את זה לסוף.
3 נקישות, במסלול הנכון והטוב ביותר.
אתה יודע למה אני פונה?
אז אולי עוד ימים שאני אהיה שר אחר ובתפקידים אחרים. אבל זה בסדר, אני מבין את הכעס,
אני אגיד לך, לא כעס, אני אגיד לך למה אני פונה אליך, תשמע, אתה אדם ידוע שתוכו כברו, אתה אמרת פה דברים שרבים מחבריך חוששים להגיד, אולי זה סוד הכוח שלך, אולי זה הסוד שבגלל זה אתה מטפס בסקרים הפנימיים שלכם לגבעים, ואתה עובר הרבה מאוד שרים אחרים, ולכן אני פונה אליך, אני פונה אליך כי הציבור מאזין לתוכנית הזאת.
נכון.
הרבה מאוד אנשים שומעים. ואתה יודע מה הם אומרים לי בסוף? כל הכבוד שהעלית את זה.
אני מבין את זה. אני מקבל גם את הביקורת, ואני חייב לומר, ברור שכל מה שאנחנו מדברים כאן היום, זה גם דברים שאני אחר כך הולך ומנסה לתקן, אפילו שזה לא במסגרת תפקידי.
אני יודע, אתה הבטחת לי שאתה תטפל בזה, וזה מאוד יפה מצדך.
אני חושב שזה חשוב. אני יודע. זה נושא חשוב.
ודע לך, השרים שאיתם דיברתי, מאוד בעד.
ברור.
אבל מישהו צריך לדחוף?
אני אגיד לך משהו, גם אני למדתי את זה במסגרת המשרד שאני אמון עליו. אם אתה רוצה משהו ומאמין בו, הוא יקרה. אם אתה תדחוף את זה במלוא העוצמה, הוא יקרה. הכל בסוף שאלה, האם אתה רוצה בזה באמת או לא, וכשאמרנו משילות, דיברנו על זה הרי.
לזאת הייתה הכוונה.
דיברנו על זה, זו בדיוק הכוונה. משילות זה לא רק להגיד נבדוק או יהיה בסדר. זה להחליט, לבצע ולממש.
אתה צודק. אתה יודע כמה פעמים, בכל הממשלות, דיברו על הזקנה בפרוסדור. אתה זוכר את זה?
בטח, כן.
עדיין הזקנה בפרוסדור. עדיין הזקנה בפרוסדור.
לצערי הרב, מערכת הבריאות קורסת תחת הלחץ. עכשיו, אני יודע שגם בתקציב הנוכחי יש תוספת משמעותית מאוד למשרד הבריאות. אני מאמין ומקווה שידעו להשתמש בנכון.
אגב, כל מה שאמרתי, כל מה שהזכרתי, יש שם
הרבה עבודה.
אין לזה קשר לכסף. כי אולי מישהו ישמע את זה ויגיד, לא, בסדר, תקציב. שום קשר לכסף אין.
יש בסוף משמעות גם תקציבית, הרי כמה מיטות יהיו, האם תגדיל את בתי החולים, האם תקים בתי חולים נוספים, יש הרבה מאוד נושאים.
לזה ברור שיש השפעה תקציבית. טוב, אני אשאל לך משהו אחר. קראתי משהו שהרתיח אותי. אני רוצה להקריא לך, ברשותך. דוקטור אורנה נוימן, חדד, מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי של שדות הנגב, מודיעה, שולחת מייל לפורום קהלת, ואומרת כך, אם אתם לא תפסיקו את החקיקה, דמכם בראשכם. גם אתם קהלת, דמכם בראשכם. תגיד, היא כנראה מישהי רצינית, מנהלת השירות הפסיכולוגי, חינוכי, איך יכול להיות שאדם מדבר בצורה הזאת, בסגנון הזה? מה זה?
תשמע דוד, אמרנו כבר שאני מעדיף לדבר בכנות ולא למרוח את הדברים. המצב שנוצר היום בישראל הוא מצב מסוכן. הקרע שיש היום בעם ישראל, שנאת האחים שמשתוללת ברחובות, היא דבר מסוכן, אגב, הרבה יותר מהאיומים האיראנים, הרבה יותר מהאיומים של חיזבאללה וחמאס ואויבינו הרבים. האיום הגדול ביותר של ישראל היום זה הקרע והשנאה הפנימית בינינו ולבין עצמנו. ואנחנו צריכים להבין שאם לא נשנה את הגישה ואת התפיסה, לא יישאר במדינת ישראל כלום. שנאת האחים לאורך השנים הביאה לישראל את האסונות הכי גדולים. ואם לא נשנה את התפיסה ונבין שגם אם אנחנו לא מסכימים וגם אם אנחנו חלוקים, אחים אנחנו, אנחנו צריכים לחיות יחד, לכבד אחד את השנייה, אנחנו נהיה במצב שלדעתי בלתי הפיך. לכן אני אומר דבר פשוט, אני שומע את הקריאה הקיצונית הזאת שהקראת הקודם של הגברת, ואני שומע קריאות קיצוניות מכל המפה הפוליטית ללא יוצא מן הכלל, ואני אומר לכולם שוב, שימו לב, אנחנו במסלול התרסקות, בואו נתעשת, בואו נשנה את הגישה, בואו נאהב אחד את השני במקום שנשנא אחד את השני, ובואו נדע לנהל שיח מכובד בינינו לבין עצמנו, גם אם אנחנו לא מסכימים על הנושאים. זה המסר שאני אומר אותו פה היום. אני מתכוון לכל מילה, ואני מקווה שאנשים ששומעים בבית יסכימו, כי אחרת מצבנו יהיה רע מאוד.
אתה יודע מה אמר לי אחד מחברי הכנסת, שאיתו דיברתי לפני כמה שבועות? הוא אמר לי, כיף לי לדבר עם מיקי זוהר. אני לא חייב להסכים איתו, אבל כיף לי לדבר איתו. איזה מסגנון אחר ואיזה זה. מה קרה?
אני אומר לך, דוד, בסוף, אתה יודע, אני מסתכל על איך הדברים מתנהלים כרגע.
אבל, מיקי...
לא, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים.
לא, אבל זה שוב, עכשיו זה קרה, עכשיו, כן, קרה. למה לא? אבל למה לא?
אנשים מתבגרים, אנשים משנים גישה, אנשים מבינים. אבל מה הדבר שאני לפחות גאה בו?
נו.
משהו מהאידיאולוגיה שלי השתנה? אני נגד מדינה פלסטינית.
לא.
אני בעד הרפורמה. אני בעד משילות.
מה שאתה אומר לי זה לא מה אומרים אלא איך אומרים.
אני אומר, אני בעד קיר ברזל מול אויבינו. אני הכל אותו הדבר, לא שיניתי פסיק מעמדותיי. דבר אחד השתנה.
הסגנון.
הסגנון, הגישה, איך שאני מעביר את המסר. עכשיו, אולי זה התבגרתי, אולי גם הבנתי, אולי גם הפנמתי. אגב, אולי מה שהייתי קודם זה לא באמת מי שהייתי אני, אולי זה היה משהו שניסיתי להיות. אני אומר ככה, היום יש דבר אחד ברור. המדינה שלנו זקוקה לאחדות, זקוקה לאיחוי הקרע. אין דרך אחרת. עכשיו, מי שרואה בעצמו חלק ממנהיגי העם הזה, ולא נוקט בגישה שאני ממליץ עליה, הוא לא יכול להיות מנהיג של העם הזה. הוא לא ראוי להיות מנהיג של העם הזה. עכשיו, אני רוצה לומר פה ולשבח את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שבאמת מראה, ממש באופן ברור, שהוא קורא להרגעת הרוחות, שהוא קורא לשיח ולהידברות, שהוא מחפש דווקא את הרגעת הרוחות שהגיע, ולא את הכיתום.
שהגיע לידי כך שאני לא האמנתי, שהוא יגיד לאחד השרים, אדוני, אם לא מוצחן ביניך, תתפטר.
נכון, והגישה הזו...
לבן גביר.
נכון, והגישה הזו...
למה זה קרה בכלל?
תכף נדבר גם על הנושא של בן גביר, אבל הגישה הזאת היא הגישה המתבקשת.
כן, אין לנו הרבה זמן.
אני אומר, ויש לברך עליה. על עניינו של בן גביר נדבר בשמחה. תראה, בן גביר הוא שותף לקואליציה, ואנחנו רוצים שהוא יישאר השותף שלנו. אנחנו רוצים להמשיך את הקואליציה הזאת למשך 4 שנים.
אבל הוא מאוד עצמאי, הוא מדבר על הבייס שלו.
אבל בן גביר צריך לזכור שבקואליציה הזאת יש לפחות חצי מחבריה, 32 חברים שמגיעים מהליכוד, עם עמדות ותפיסות, אולי טיפה שונות משלו, ויש ראש ממשלה, שהוא מנהיג מחנה הימין, שצריך לכבד אותו, וללכת איתו, בוא נאמר ככה,
לפעול בהתאם, אתם לא מכבדים אותם.
לא, 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 תשמע.
זה מה שהוא אומר.
אנחנו מכבדים הסכמים, ואנחנו עומדים בכל מה שצריך לעמוד בו. הדבר היחידי שאיתמר בן גביר חייב להבין, זה שקואליציה זה גם ריבוי דעות, זה מגוון רחב של דעות. צריך לשבת, להסכים ולסכם. לא יכול להיות שמי שיש לו 6 מנדטים ינהל את העניינים. אנחנו כן רוצים לתת לו את הגיבוי, להצליח בכל המשימות החשובות שהוא לקח על עצמו, אבל אנחנו לא ניתן לאף אחד לנהל אותנו. הליכוד עם מפלגה גדולה, עם 5 מנדטים מהקואליציה, ואנחנו מצפים שיתייחסו אלינו בהתאם. אחרת זה באמת יהיה קשה מאוד להמשיך.
יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותך.
אוקיי.
בוא נתחיל עכשיו על משרדך.
בשמחה.
טוב. על מה אתה הכי גאה במה שאתה עשית? נכון להיום, 4 חודשים אתם בקואליציה.
אוקיי, קודם כל יש הרבה מאוד דברים שנעשו. אני אדבר קודם כל על מה שעשיתי, וכמובן על מה שאני חייב ומתכוון לעשות. מה שעשינו זה הכפלנו את התקציב של ההכנות האולימפיות. זה משהו שהוא באמת חסר תקדים, ואני גם מקווה שלפי פחות שאני מבין, יביא לנו גם הישגים ומדליות באולימפיאדת פריז 2024. אנחנו הולכים לשפר בעונה הבאה את רמת הליגות המקצועניות בכדורגל, בכדורסל, גברים ונשים כאחד, כדוריד, כדורעף וספורט מיוחד. אנחנו הולכים להביא תחרויות בינלאומיות שלא היו בישראל, אולי אפילו ATP 500 עם השחקנים הכי טובים בטניס, תחרויות בינלאומיות, אליפויות אירופה, אליפות אירופה בשנה הבאה בשחמט, הרבה מאוד דברים שאנחנו עוסקים בהם, משום שאנחנו רוצים באמת להעלות את רמת הספורט, ואני בטוח שאנשים יבחינו בזה. הדבר שקשור לנושא הספורט, שחשוב לי להגיד שהוא משימת, בוא נגיד ככה אפילו, לא יודע אם נגיד משימת חיה, אבל המשימה החשובה ביותר שלי, זה מיגור תופעת האלימות בספורט. אנחנו רואים את התופעה
הזו. בדיוק זאת השאלה הבאה.
כן, אנחנו רואים את התופעה הזו, הולכת ומחריפה, הפכה לממש מכת מדינה, רעה חולה, שאנחנו צריכים להעיף אותה, לכל הרוחות מכל מה שקשור מספורט, ואני אומר לכם שבעונה הבאה, הולכים להיות מעשים מאוד אקטיביים ואפילו קיצוניים.
מה תעשה?
אנחנו הולכים להרחיב את היחידה המשטרתית שמטפלת בזה. יש שופט שישפוט מקרי אלימות ספורט בלבד, וייתן עונשים קשים מאוד. אנשים יאנשו מהר, יהיו הרחקות אוטומטיות, יהיו כנסות מנהליים, יהיו מצלמות לזיהוי פנים, יהיו כלבי הערכה, יהיו מגנומטרים שבודקים האם מכניסים אמל"ח כזה ואחר. הולכת להיות תפיסה שונה בעונה הבאה.
זה שינוי בכל התפיסה של...
אלימות לא תהיה, לא יהיה חלק מהספורט.
של כניסה מקומות הללו.
אני מצטער לומר שכנראה לא נותרה ברירה, אבל אני מקווה שיגיעו הימים שאנשים יבינו שזו לא הדרך, ובנושא חינוך, הקהל, אנחנו הולכים להתעסק בשיטה שונה ממה שהיה בעבר, משום שאלימות מחריבה כל חלקה טובה, וכמובן שבעולם התרבות יש גם בשורות מאוד מאוד יפות. למשל, נתנו 50%.
והנה השאלה הבאה, אתה לא קורא את השאלות שלי.
אז אתה הכנת את זה, יפה.
כן. הודעת על מלגת לימודים בגובה של 50% לכל הסטודנטים לאומנויות.
נכון, זה יהיה מדהים.
ברחבי הארץ.
כל סטודנט לאומנות בשנה הבאה, לא משנה מה.
יש תקציב?
כן, יש תקציב, הכנתי את... הרי הידוע של המשרד שלי, השגתי תוספת של 1,000,000,000 שקלים. זה התוספת הכי גדולה בין משרדי הממשלה. אז חלק מזה ילך לכל מי שרוצה ללכת ללמוד אומנות בשנה הבאה, ללא יוצא מן הכלל. 50% השתתפות, כמובן כל מה שנבקש זה כמה שעות למען הקהילה, לחבר'ה הצעירים שלנו, לתת קצת גם את הרוח ההתנדבותית, אבל כל מי שירצה ללמוד אומנות ישלם חצי בדיוק מה שהוא שילם בשנה הקודמת.
פתחת את שבוע הספורט, שיהיה בין 5 עד 12 למאי.
נכון.
ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה מתכנן לעשות? איזה סוג של פעילויות שלא היו עד כה?
מה שיפה בשבוע הספורט, זה שזה אומנם לא ספורט מקצועני, הוא ספורט יותר עממי, אבל הוא מביא הרבה מאוד אנשים לעשות ספורט. ספורט בסוף זה הבריאות שלנו, זה החינוך שלנו, זה השמחה שלנו. וככל שיותר אנשים בישראל יעשו ספורט, ככה מצבנו יותר טוב. אגב, אני אומר את זה לכולם, אבל אני בעצמי גם צריך לשפר את זה, ולעשות יותר ספורט. אם לא הייתי נפגע בגב לא מזמן, אז אולי הייתי עושה יותר ספורט, אבל ללא שום קשר, אני חושב שכל מה שקשור לעולם התרבות והספורט, בשנים הבאות הולך להיראות אחרת לחלוטין. הבאנו גם תוספות גדולות, הבאנו גם מדיניות חדשה. אנחנו הולכים להקים את ועדת הטלנטים, לאתר את 100 המוכשרים של ישראל, ולתת להם להתעסק רק באומנות. אנחנו הולכים להגביר את הפעילויות של ההצגות בתוך הפריפריה. יש לנו הרבה מאוד תוכניות. אני חושב שבעזרת השם בתחום שלי, לפחות אנחנו נוכל להביא בשורה גדולה.
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר. אני רוצה להודות לך.
תודה רבה ושבת שלום לכולם.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.